הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השביעי מהלכות מתנות עניים. לאחר שבששת הפרקים הראשונים של הלכות מתנות עניים ביאר הרמב״ם מדיני מתנות העניים הניתנות מיבולי השדה, הרי בארבעת הפרקים הבאים יבאר הרמב״ם את הלכות הצדקה שעם מתנת עניים שאינה קשורה כלל ליבולי השדה. ובפרק הראשון שאותו נלמד היום יבאר הרמב״ם את גדר ומקור מצוות הצדקה בתורה, שיעור הנתינה של הצדקה, דין עני שאינו רוצה לקבל צדקה ולהפך עשיר הרוצה לקבל צדקה, ממי גובים צדקה ואופן הגבייה, והרמב״ם מסיים בדיני קדימות בצדקה. פותח הרמב״ם בהלכה א', מצוות עשה מהתורה ליתן צדקה לעניים כפי מה שראוי לעני, דיינו לפי מה שחסר לו כפי שהתבאר בהלכה ג', אך החיוב הוא רק אם הייתה יד הנותן משגת, דיינו שמצבו הכלכלי מאפשר זאת. אכן הוא חייב להיכנס לחובות כדי לסייע לעני, וכאשר הדבר הוא באפשרותו, חלה עליו החובה למלא את כל חסרונו של העני. והרמב״ם מסביר במורה נבוכים שצדקה הוא מלשון צדק, שנתינת הצדקה אינה טובה שאנו עושים לעני, אלא בכך שאנו נותנים לו די מחסורו, אנו נותנים לו את המגיע לו, ובכך אנו עושים צדק. ומקור חיוב מצוות הצדקה הוא מה שנאמר בפרשת ראה, כי יהיה בך אביון, פתוח תפתח את ידך לו, והאהבה תאהביתנו די מחסורו אשר יחסר לו. וכן נאמר בפרשת באר, וכי ימוך אחיך ומת ידו עמך וחזקת בו, גר ותושב וחי עמך. שאחיך הוא ישראל, גר היינו גר צדק, ותושב הוא גר תושב, שקיבל עליו שבע מצוות בני נוח, שגם אותו מצווה לאחיות. וכן נאמר בפרשת באר, וחי אחיך עמך, שמוטל עליך לדאוג לחייו התקינים של אחיך היהודי. הלכה ב', וכל הרואה אני המבקש צדקה, ואלים את עיניו ממנו, שעשה את עצמו כאילו אינו רואהו, ולא נתן לו צדקה, הרי לא זו בלבד שביטל את מצוות תעשה, כפי שנתבאר בהלכה א', אלא אף עבר בלא תעשה, שנאמר בפרשת ראה, לא תאמץ את לבבך, דיינו לא תקשה את לבבך, ולא תקפוץ את ידך, דיינו לא תסגור את ידך מלהעניק לאחיך האביון. ואתה מבאר הרמב״ם את שיעור הנתינה לצדקה, שכפי שנתבאר בהלכה א', הוא כפי מה שראוי לעני. הלכה ג', לפי מה שחסר העני, אתה מצווה ליתן לו. אם אין לו כסות, מכסים אותו. שאם אין לו בגד ללבוש, חובה עליך לתת לו בגד, או מעות שיקנה איתם בגד. ואם אין לו כלי בית, קונין לו. ואם אין לו אישה, מסיעין אותו. והדבר כולל שדואגים לו לצורכי חתונתו. שהגמרא בכתובות לומדת שהחיוב לתת לעני די מחסורו אשר יחסר לו, זו אישה, וכן הוא אומר, אעשה לו עזר כנגדו. וכן אם הייתה אישה ענייה שאינה נשואה, מסיעין אותה לאיש, וגם כאן כמובן דואגים אף לצורכי החתונה, ואפילו אם היה דרכו של זה העני, כאשר הוא היה עשיר בטרם הפך לעני, לרכוב על הסוס ועבד רץ לפניו, ועני וירד מנכסיו, הרי אף הדברים הללו שהורגל בהם, הרי הם דברים החסרים לעני, ולפיכך קונין לו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. והגמרא אומרת בכתובות שכך אם היה רגיל בתרנגולת פתומה ויין ישן, הרי גם אילו דברים החסרים לו אתה וצריכים לתת לו אותם. ומקור הדבר הוא מה שנאמר בפרשת ראה, כי יהיה בך אביון, פתוח תפתח את ידך לו ואהבה תאהביתנו די מחסורו אשר יחסר לו. שגדר מצוות הצדקה הוא שכל דבר החסר לעני מצווה עלינו לתת לו אותו. ולפיכך, באם הוא היה תחילה עשיר והתרגל לדברים הללו, הרי כל הדברים הללו נחשבים לדי מחסורו אשר יחסר לו. ואף על פי שייתכן שהנותן עצמו אינו עשיר דיו כדי להשתמש בעצמו בפינוקים הללו. ומכל מקום, מצווה אתה רק להשלים את חסרונו של העני, ואין אתה מצווה לאשרו, שלא חלה עלינו החובה, לתת לו הרבה ממון עד שיחזור להיות עשיר כפי שהיה, משום שהורגל להיות עשיר, והדבר חסר לו, אלא רק לדאוג לכל הצטרכויותיו, כולל כל הדברים שהורגל בהם כאשר היה עשיר. הלכה ד', יתום נצרך שאין לו רכוש, שבה הוא מבקש שיעזרו לו להשיאו אישה, הרי מצווים אנו מדין צדקה לדאוג לו לכך, וסוחרין לו בית, כדי שיגור בו עם האישה לאחר נישואיו, וכן מציעים לו את המיטה, דהיינו שדואגים לו למיטה ולמצעים, וכן דואגים לו לכל כלי תשמישו, דהיינו כלי בית, ובזמננו כתבו הפוסקים שצריך לדאוג לו למוצרי חשמל ולרעיתים. ורק אחר כך, לאחר שהכינו לו את כל הדברים הללו, מסיעין לו אישה, וכפי שכתב הרמב״ם בהלכות דעות שהסדר הנכון הוא, לישא אישה כאשר יש ברשותו כבר בית. הלכה איי, ביי, אני ושאל, דיינו ביקש די מחסורו, שידאגו לו לדברים שנצרח להם, ואין יד הנותן משגת, שאין באפשרותו לתת לו את כל שיעור הצטרכותו, הרי נותנו לו רק כפי השגת ידו. דיינו כפי יכולתו הכלכלית של הנותן. וכמה נחשב הדבר כפי השגת ידו של הנותן? עד חמישית נכסיו מצווה מן המובחר, שבאם יש לפניו אני נצרח, הרי מצווה מן המובחר שייתן לו 20% משווי כל נכסיו כדי למלא את חסרונו. ואחד מעשרה בנכסיו, בינוני, שזוהי מידה בינונית ורגילה. דיינו שיעור מינימום לחיוב הראוי לצדקה, והנותן פחות מכאן זוהי עין רעה מעידה על מידת הקמצנות התפועה בנפשו. וכתבו הפוסקים ששיעורים אלו של חומש או עשירית מנכסיו הם רק כאשר הוא בא בפעם הראשונה לתת צדקה. אך אחר כך צריך הוא רק לתת חומש או עשירית מהרווחים שמרוויח בכל שנה. ולעולם אל ימנע האדם עצמו משלישית השקל בשנה, שהסכום המינימלי לקיום מצוות צדקה הוא לתת צדקה בשווי של משקל שליש השקל במשך כל שנה, שהוא משקל שבין 3 ל-6.5 גרם כסף לפי שיטות שונות, שצריך לבדוק בכל זמן את ערכו של הכסף. וכל הנותן פחות מזה משליש השקל לשנה לא קיים כלל את המצווה של צדקה, ואפילו אני שהוא עצמו מתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לעני אחר, משום שמצוות הצדקה חלה על כל יהודי ויהודי, וצריך העני לתת לפחות שליש השקל בכל שנה. ובנוגע לשיעורים של חומש ומעשר שכתב הרמב״ם בהלכה זו, אף שכתב בתחילת הפרק שמצוות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה שראוי לעני, ולפי מה שחסר העני אתה מצווה ליתן לו, הרי יש שכתבו שמכל מקום חלה על זה ההגבלה של חומש או עשירית מנכסיו, שבאים ביכולתו למלא את כל צורכי העני על ידי שייתן שיעור של מעשר או חומש מנכסיו, הרי חלה עליו החובה לעשות זאת. אך באם החומש או המעשר של נכסיו לא ימלא את כל צורכי העני, הרי חובתו היא רק עד מעשר וחומש. אך יש מן המפרשים שכתבו שההגבלה של מעשר וחומש היא רק באדם שיכולתו הכלכלית מוגבלת, והוא אינו מחויב לתת לעני יותר מכך, אף באם בשיעור זה הוא לא ימלא את כל צורכי העני. אך בעשיר גדול שיכול לתת לצדקה אף יותר מחומש מנכסיו, חלה עליו החובה למלא את כל צורכי העני אף ביותר מחומש. וזה מה שכתב הרמב״ם בתחילת הפרק, שהמצווה היא לתת צדקה לעניים כפי מה שראוי לעני, לפי מה שחסר העני אתה מצווה ליתן לו אף ביותר מחומש. אלא שבהלכה A הוא מוסיף הגבלה, שבאם יכולתו הכלכלית של האדם מוגבלת היא, החיוב שלו למלא את צורכי העני היא רק בשיעור של עשירית או חומש מנכסיו. ומדברי הרמב״ם משמע שהשיעור של מעשר או חומש הוא רק כאשר עומד לפניו אני נזקק. אך לדעת רוב הפוסקים, גם אם אין כרגע לפניו אני הנזקק לצדקה, צריך האדם להפריש מעשר או חומש מכל הרווחים שלו לצדקה ולתת אותם בהזדמנות הראויה. וזהו הנקרא מעשר כספים. ונחלקו בדבר הפוסקים, יש הסוברים שמעשר כספים הוא חיוב מהתורה, יש הסוברים שזהו חיוב מדרבנן, ולשיטה שלישית אינו אלא מנהג. על החבב, אני שאין גבי הצדקה או כל אדם אחר מכירין אותו. האם הוא במצב שהוא באמת זקוק לצדקה או שהוא רמאי? הוא בא לפנינו ואמר, רעב אני, האכילוני. הרי הדין הוא שאין בודקין אחריו לבדוק האם הוא באמת רעב ואין לו יכולת לקנות לעצמו אוכל או שמה רמאי הוא, אלא מפרנסין אותו מיד, שנותנים לו מיד את כל מחסורו במזון, משום שעד שיבדקו את מצבו, הוא יצטער ברעב. הרי ייתכן שהוא באמת רעב, אך באם היה ארום. לא מדובר שהיה ארום לגמרי, אלא שחלק מגופו היה חשוף משום שבגדיו קרועים, או שהיה לובש בגדים בלויים, ואמר כסוני, תנו לי בגדים כדי שאתכסה בהם כראוי. הרי בנוגע לביגוד, הדינו שבודקין אחריו, האם באמת אין לו ממון כדי לקנות בגדים, או שמה רמאי הוא. ומכיוון שבינתיים יש לו לבוש כלשהו, הרי אין זה כל כך נורא, באם ימתין עד שיוודו שהוא אכן יצרח. וכתב הרטב"א שבאם הוא ארום ממש, אין בודקין אחריו כדי שלא יצטער מחמת הצינה. ואם היו מכירין אותו, שאין הוא אדם זר שהגיע לפנינו, אלא האדם המוכר לנו, הרי מכסין אותו שנותנים לו בגדים הראויים לו לפי כבודו מיד, ואין בודקין אחריו תחילה לראות אם הוא רמאי, ומכיוון שאנו מכירים אותו, הרי אם יוודא אחר כך שאינו אני, נוכל לחזור ולגבות ממנו את דמי הבגדים. הלכה זין, מפרנסין במזון ומכסין במלבוש את עניי הגויים ביחד עם עניי ישראל, וזאת מפני דרכי שלום, שכאשר ניתן מזון ולבושים רק לעניי ישראל ולא לעניי הגויים, הדבר יגרום לאיבה מצד הגויים. אך באם באו עניי הגויים לבדם, אין חובה לפרנסם. מכל מקום, אם אף כשבאו לבדם ישנו חשש איבה, צריך לפרנסם. ואני המחזר על הפתחים, שעובר מבית לבית ומבקש צדקה, אין נזקקין לו לנתינת מתנה מרובה, דאין צריך לתת לו את כל הממון הדרוש לו כדי להשלים את כל מחסורו, שהרי הוא עובר מבית לבית ומבקש צדקה, ויקבל צדקה בעוד מקומות. אבל נותנין לו מתנה מועטת, וכך כשהוא יאסוף מכל אחד מעט, יהיה לו די מחסורו. ואסור להחזיר את העני ששאל, דיינו שביקש צדקה, ריקם, ללא שייתן לו כלום. ואפילו אם אתה נותן לו גרוגרת אחת, דיינו תאנה מיובשת אחת, הרי נחשב כבר הדבר שלא השבת את פניו ריקם. והאיסור להשיב את פניו של העני ריקם, אף שניתן לצפות שהוא יאסוף את הראוי לו במקומות אחרים, ומשום מה שנאמר בתהילים, אל ישוב דח נחלם, שלא תחלים את העני בכך שהוא ביקש ממך צדקה ולא נתת לו כלום. וכתבו המפרשים שאיסור זה הוא רק כאשר הוא מבקש עבור עצמו, אך באם הוא מבקש עבור אחרים לא חל איסור זה. הלכה חטא, אין פה חתין לעני העובר ממקום למקום, דהיינו שאינו תושב העיר, אלא הוא עני הנודד ממקום למקום, הרי אין נותנים לו פחות מכיכר אחד של לחם, הנמכרת בפונדיון כשהיו החיטים נמכרות 4 סעין של חיטה במחיר סלע, שבארבע סעין יש 24 קבים, ובסלע 24 מאות, והפונדיון הוא חצי מאה. ואם כן, כאשר 4 סעין של חיטים, שהם כאמור 24 קבים, נמכרים בסלע, שהוא כאמור 24 מאות, הרי כל קו נמכר במאה אחת, וחצי קו בפונדיון שהוא חצי מאה, ולפי חשבון זה יכולו לקנות חצי קו חיטים בפונדיון שהוא חצי מאה, אך לנחתום יש את הוצאות התחינה והאפייה, והוא רוצה גם להרוויח, ואף החנווני רוצה להרוויח, ולפיכך אינו מוכר בפונדיון, אלא כי עיקר הנעשה מרוב הקו חיטים, ובשיעור קו זה יש שתי סעודות, אחת ליום ואחת ללילה, והוא הניתן לעני. וכבר ביארנו את כל שיעורי העמידות בהלכות עירובין. ואם לאן אני באותו מקום שהגיע אליו, הרי נותנים לו מקום שינה לזמן שנמצא באותה העיר, שיש בו מיטה ומצה לישון עליו, וכסת קרית ליתן תחת מרעשותיו, וכן גם שמן להדלקה בלילה וגם ללפת בו את הפת וקטנית. ויש שכתבו ששמן וקטנית נותנים לו אף כשלא לאן באותה העיר. ואם שבת שמתכונן להיות בשבת באותה העיר, נותנים לו מזון בשיעור המספיק עבור 3 הסעודות של שבת, דהיינו פת ל3 סעודות, ושמן וקטניות ללפת בהם את הפת, ומוסיפים לו לכבוד שבת גם דג וירק. ואם היו מכירים אותו שאינו רמאי, נותנים לו לפי כבודו לא רק מזונות אלא גם כסות וכל צרכיו. הלכה ט', אני שאנו יודעים שהוא זקוק לממון אך מחמת הבושה אינו רוצה לקחת צדקה, הרי חובתנו לדאוג לכך שיקבל די מחסורו באופן מכובד, לפיכך מערימין עליו ונותנין לו מהצדקה לשם מתנה, או באם אינו חפץ לקבל אף מתנות לשם הלוואה, ואחר כך אין גובים ממנו את החוב. אך עשיר קמצן המריב את עצמו ואינו צרה בממונו עד שלא יאכל ממנו ולא ישתה, שהוא חס על ממונו ואין הוא קונה לעצמו מאכל ומשקה מממונו והוא חפץ לקבלו מהצדקה, הרי אין משגיחין בו שאין נותנים לו צדקה כלל, משום שאין נותנים צדקה אלא לאדם עני שאין לו ממון משל עצמו כדי לספק את צרכיו. וכתבו הפוסקים שכך הוא הדין גם באדם שיכול להתפרנס ממלאכה ואינו רוצה לעבוד, שאין חייבים ליתן לו צדקה. הלכה יוד, מי שאינו רוצה ליתן צדקה, או שייתן מעט ממה שראוי לו כפי יכולתו, הרי בית דין כופין אותו, ומכין אותו מכת מרדות, מלכות מדרבנן, עד שייתן ממון לצדקה לפי מה שעמדו שבידו ליתן. ובאם הדבר אפשרי, הרי בית הדין יורדין לנכסה בפניו, כאשר הוא יודע מכך, אף שזהו נגד רצונו, ולוקחים ממנו מה שראוי לו ליתן. דמוכרים מנכסיו ומשתמשים עם הדמים לצדקה. ומה שכתב הרמב״ם קודם שמקים אותו עד שייתן, זהו כשאי אפשר לרדת לנכסיו. וכך גם בית דין ממשכנין על הצדקה, דהיינו שלוקחים ממנו חפצים כמשכון עד שייתן ממון לצדקה כפי מה שעמדו, ואפילו בערבי שבתות שיכולו לטעון שהוא תרוד ואין לו פנאי לתת את הצדקה, וכן גם שהוא צריך את הכלי שנוטלים ממנו למשכון לצורך השבת, הרי אין מתחשבים בטענות אלו וממשכנין אותו אפילו בערב שבת. הלכה י' א', אדם שואה, נדיב לב המחלק את ממונו ביד רחבה, שהוא נותן צדקה יותר מן הראוי לו, דהיינו יותר מחומש מממונו, באופן שזהו מעבר ליכולתו הכלכלית, או שמצר לעצמו, שהוא עצמו חי בצמצום רב ונותן לגבאים את רוב ממונו כדי שלא יתבייש מהם. הרי אסור לגבאי הצדקה לטובו ולגבות ממנו צדקה, וגבאי שמחלימו על כך שאינו נותן צדקה כראוי, ושואל ממנו שהוא מבקש ממנו צדקה, הרי לא די שהוא לא עושה בכך מצווה, אלא יש בכך חטא, ועתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע ממנו להעניש אותו על כך. שנאמר בירמיה, ופקדתי על כל לוחציו, שהקדוש ברוך הוא מעניש את כל מי שלוחץ יהודי. וכתבו הפוסקים שאדם כזה שנותן צדקה יותר מהראוי לו, אף אם הוא רוצה לתת מעצמו, ראוי לגבי הצדקה להתחבא ממנו. הלכה י' ב', אף שהאפוטרופסים עושים ליתומים קטנים לולב וסוכה וכדומה כדי לחנכן במצוות, מכל מקום אין פוסקין סכום קצוב לצדקה על היתומים, משום שמחייבים אותם רק במצווה שיש לה קצבה, ואילו הצדקה היא מצווה שאין לה קצבה. וכמו שכתב הרמב״ם בהלכות נחלות, ואף שיש לצדקה קצבה של מעשר או חומש מנכסיו, הרי מכיוון שמדובר ביתומים קטנים, אין ראוי לחנך אותם בדבר שלא יתקבל היטב בשכלם. וכך גם במצוות הצדקה, דמכיוון שהצורך במצווה זו, שהוא למלא את כל צורכיהם של העניים, אין לו קצבה, ורק כדי שלא יאבד את כל ממונו, קבו לו שיעור לצדקה, שלא יותר מחומש בנכסיו, הרי כאשר מצד אחד יחייבו את הקטן בצדקה, אך מצד שני הרי מגבילים את שיעור הצדקה, הרי הדבר עלול לבלבל את היתום הקטן ולפגוע בחינוכו. ממשיך הרמב״ם, ואפילו לצורך מצוות פדיון שבועים, אין פוסקים על היתומים לתת, ואף על פי שיש להם המון הרבה, ואם פסק הדיין עליהם צדקה כדי לשום להם שם, כדי שיצא להם שם חיובי שהם נדיבים, הרי הדבר מותר משום שהוא לתועלת היתומים. דין נוסף, גבי צדקה לוקחים, דהיינו מקבלים צדקה מן הנשים ומן העבדים הכנעניים ומן התינוקות, ילדים מתחת לגיל 13, דבר מועט שאין הבעל, האבא או האדון מקפידים אם יתנו לצדקה. אבל לא דבר מרובה שחזקת המרובה, גניבה או גזל משל אחרים, שהרי לנשים ולעבדים הכנעניים אין ממון משל עצמם, וכך גם לילד הקטן, ואם כן כאשר הם נותנים ממון מרובה לצדקה, הרי חזקתו שנגנב או נגזל מהבעלים או מאחר. וכמה הוא מועט שלהן, הכל לפי עושר הבעלים ועניותן, שעל פי זה נקבע אם הבעלים מקפידים בסכום זה. הלכה י' ג', אדם שיש בידו סכום מסוים, שהוא נותנו לצדקה, ויש לו אפשרות לתיתו לכמה עניים שאחד מהם הוא קרוב משפחתו, הרי הדין בזה הוא שהעני שהוא קרובו קודם לכל אדם, ופסק הרמו שבין קרוביו עצמם, הרי אבי ואמו קודמים לכל, ואחר כך בניו, ואחר כך אחיו, ואחר כך שאר קרוביו. ועניי ביתו, דהיינו שכניו, אף שאין הם קרוביו, קודמין לשאר עניי עירו, וכן עניי עירו קודמין לעניי עיר אחרת. וסדר הקדימויות נלמד ממה שנאמר בפרשת ראה בנוגע לצדקה, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך בארצך. לאחיך זהו קרובו, לענייך אילו עניי ביתו, דהיינו שכניו, ולאביונך בארצך אילו עניי עירו. ובשולחן ערוך פסק על פי הנאמר בספרי שיושבי ארץ ישראל קודמין ליושבי חוץ על הארץ. הלכה י' מי שהלך שיצא מחוץ לעירו כדי לסחור בסחורה לצורך פרנסתו, ופסקו עליו אנשי העיר שהלך לשם לתת סכום מסוים לצדקה עבור עניי אותה העיר, הרי אף שלא ישב באותה העיר 30 יום והוא איננו נחשב לבן העיר, מכל מקום מכיוון שהוא יחיד הרי הוא בטל לאנשי אותה העיר, והרי זה נותן צדקה כפי שפסקו לו לעניי אותה העיר. ואם היו אנשים רבים שיצאו מעיר מסוימת לעיר אחרת ופסקו עליהן צדקה באותה העיר שהגיעו אליה, הרי הם נותנים את הסכום שפסקו להם לגבי הצדקה של אותה העיר, כדי שלא יחשדו בהם שאין הם רוצים להשתתף בצדקה, וכשבאין, דיינו כשהם עוזבים את אותה העיר כדי לשוב לעירם, מביאין אותה את הצדקה עמהן ומפרנסין בעניי עירם. ומכיוון שהם רבים, אין הם בטלים לאנשי העיר שהגיעו אליה, וחיוב הצדקה שלהם נשאר לאנשי עירם. וכתב המאירי שרבים הכוונה לעשרה אנשים. ואם יש שם בעירם חבר עיר, דיינו תלמיד חכם, הממונה להיות גבי הצדקה של אותה העיר, יתנוע לחבר העיר, והוא מחלקה את הצדקה כמו שיראה לו, שעליו ניתן לסמוך שהוא מכיר היטב את העניים הנצרכים של אותה העיר. ובוודאי כשקיבלו על עצמם את הצדקה כשהיו בעיר אחרת, הם עשו זאת כדי שתתחלק על דעת אותו חכם. על אחת את וו, אדמה אומר, תנו 200 דינר מממוני לבית הכנסת, או תנו ספר תורה לבית הכנסת, ולא פירש לאיזה בית הכנסת, יתנו לבית הכנסת שהוא רגיל בו, דיינו לבית הכנסת שהוא רגיל להתפלל בו בעיר שהוא דר בה, שסביר שכוונתו הייתה לבית הכנסת זה. ואם היה רגיל להתפלל בשניים, בשני בית הכנסת, יתנו לשניהן, שיתנו לכל אחד מבתי הכנסת מהזוז. ובאם תרם ספר תורה, יקראו בו חלק מהזמן בבית הכנסת האחד, וחלק מהזמן בבית הכנסת האחר. והאומר תנו מממוני 200 דינרים לעניים, ולא פירש לאיזה עניים, הרי תנו את 200 הדינרים מממונו לעניי אותה העיר שהוא גר בה. דסביר להניח שאליהם הייתה כוונתו. וכאן מסתיים הפרק השביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.